ברוכים הבאים לפודקאסט עוברים גלו-אפ, הפודקאסט שיעביר אתכם גלו-אפ רגשי, מנטלי ורוחני. בפודקאסט הזה אנחנו בעצם עושים הכל כדי להגיע למלוא הפוטנציאל שלנו, לא רק ברמת הסיסמה, אלא ברמת הריפויים העמוקים, אלא ברמת ההחלמה מטראומות, אלא ברמת הכילוף שכבות שעד עכשיו שמנו על עצמנו, ואנחנו הולכים לעבור דרך בעיות בזוגיות, במערכות יחסים, בהצלחה, בפרנסה, בקריירה וכל מה שמעניין, כדי להגיע לעני הגבוה שלנו ולחיות את הגרסה הטובה ביותר שלנו. אז שתהיה לכם האזנה מענה. אז שלום וברוכים הבאים לפודקאסט עוברים גלו-אפ, הפודקאסט שיעביר אתכם גלו-אפ רגשי, מנטלי ורוחני. והיום יש לנו בן אדם קסם, שאני ממש מתרגשת מהפרק הזה, כי אתם הולכים לעבור גלו-אפ בכלל פיננסי. דוד, מה נשמע?
שלום, שלום לכולם. איזה כיף להיות פה.
בוא תציג לנו קצת את עצמך.
מדהים. אני דוד אליהו חיימי. היום איש עסקים, יזם. האהבה שלי לעולם העסקי היא עוד ככה מימים ימימה. והחברה הגדולה שבה אני מתמחה, שבה בעצם, זה מה שאנחנו עושים פה היום, היא אינסוף פיננסים בעם, שבו בעצם אנחנו מלווים אנשים תהליך ייחודי מדויק. אני חושב, בין הבודדים בארץ שעושים את זה בצורה כזאת, יש לנו ממש תוכנית ייחודית, שבה בעצם אנחנו עוזרים לאנשים, דבר ראשון, לגעת בכל העולם הפיננסי, כי הרבה, להורים שלנו יש להם סוכן ביטוח, סוכן זה, כל מיני דברים בעצם, מאגדים להם את הכל למקום אחד, בעלות של רואי חשבון.
וואו.
וכן, זה מחירים גם כן מאוד מאוד נמוכים יחסית למה שיש היום, ושאנחנו מודדים את העון העצמי של הבן אדם בכל חודש, ולמעלה מ-85% מהאנשים באמת, הם רואים תוצאות מאוד גדולות בגלל השיטה הספציפית הזאת. וגם יש לנו שיטה ייחודית שאנחנו בעצם עושים done for you. זאת אומרת, לצורך הדוגמה, בעלת עסק שאומרת, לא אוהבת פיננסים, מה לעשות? לא אוהבים פיננסים.
לא מכוון כלפי מישהי בכלל.
לא אוהבים להתעסק עם האקסלים, זה משגע אותם. אז אנחנו עושים את הכל. ממש,
וואו.
כן, אנחנו עושים ממש את הכל, את כל מה שקשור לעולם הפיננסי, תלוי באקסטנד בעצם שהבן אדם צריך, אבל השאיפה שלנו, זה, את יודעת, כמו השיחה שעשינו לפני זה, זה באמת לאפשר לבן אדם לעשות את מה שהוא אוהב בחיים, ושיהיה מאושר מהחיים שלו, בלי להתעסק בדברים שהוא לא אוהב.
כן, מדהים.
זה גולת הכותרת, אני חושב.
ממש, מבחינתי זה מציל חיים, מה שאתה עושה.
אני, את יודעת, אנחנו צוחקים וכו', אבל הרבה אנשים אומרים לי את זה באמת, שהם ממש רואים את זה, את הצלת חיים, כן, הצלת משפחות, הצלת נפשות, תלוי כל אחד והמקרה שלו, אבל לגמרי.
וואו, מדהים, 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 מדהים. עכשיו, תקשיב, המון המון צעירים מאזינים לפודקאסט שלי, ולכן אני מכוונת את זה בעיקר לצעירים שבדיוק סיימו צבא או מסגרת כלשהי.
כן.
או אפילו לא סיימו צבא, או פשוט כאילו באמצע תואר, ולא מצליחים להתנהל נכון כלכלית. עכשיו, העולם שייך לצעירים, ואין מה לעשות אם אנחנו לא ניקח את האחריות על הפיננסים שלנו. הדור לא יראה כמו שהוא יראה, ואני רואה כן. המון אנשים כאילו קצת במינוסים ודברים כאלה. אז אני רוצה ממש לצלול איתך לעומק.
כן. אני באתי מוכוון לתת מלא ערך, שתדעו לכם.
תקשיבו, דוד מוכן למתקפה, אתם צריכים לראות אותו פה.
לגמרי.
מה הטעויות הכי הכי נפוצות שצעירים עושים כשזה מגיע להתנהלות הפיננסית שלהם, ממה שאתה חווית?
וואו, יש המון המון. חשוב לדעת שזה... פה בעניין הזה של הכסף, ישבתי אז עם פרופסור ירון זליחה, עשינו פודקאסט, והוא אמר לי, קשה מאוד לבנות, קל להרוס. וזה נכון בפיננסים. אני חושב שאחת הטעויות זה שהם מנסים לבנות את הפירמידה הפוך. אני אסביר. מנסים לבנות עסק ולהתעשר. מנסים לעשות איזושהי השקעה בקריפטו משוגעת ולהתעשר. שוק ההון ולהתעשר. וזה לבנות את הפירמידה הפוך, כי אתה מצפה שמהשקעה אחת, מטבע אחת, עסק אחד, אתה תבנה את הפירמידה, כאילו את כל המשקל של העושר שלך על הדבר הקטן הזה. ופירמידה, יש סיבה למה הפירמידות במצרים מחזיקות אלפי שנים, יש כאלה אומרים עשרות אלפי שנים.
וואו.
למה? בגלל שהן בנויות עם בסיס מאוד מאוד חזק, גם מתחת לאדמה. יש בסיס מאוד מאוד איתן וחזק. ואחד השיעורים שאני למדתי מהמנטור שלי, זה אומר לי משפט כזה ששינה לי את החיים. You will not become a master, and you will become a master of the basics. ואני אתרגם את זה בעברית למי שמתקשה טיפה באנגלית. אתה לא תהפוך להיות מאסטר עד שאתה תהפוך להיות המאסטר של הבסיס. אז הרבה מאוד אנשים חושבים שהם צריכים לעשות איזשהו... מנטליות הלא טוב, פעם אחת אמרו לי את זה ומאוד התחברתי. כאילו אני אעשה איזושהי השקעה, אני אלמד מסחר בשוק ההון, אני אפתח איזשהו עסק וזה יתפוצץ, זה יתפוצץ, אני אכבוש את העולם. הם לא מבינים שזה לא ספרינט, זה מרתון. והם גם לא רוצים שזה יהיה ספרינט.
רוצים קיצורי דרך היום.
בדיוק, כן. אז לא לחפש קיצורי דרך. זה הדבר המרכזי. אנחנו דור, איך תמיד אומרים, אנחנו יוצאים, עכשיו נצא בחוץ, פי, 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 חוסר סובלנות. כאילו, ויברציות, אנרגיות, כאילו, המון המון. יש בנו אש.
אש, אש.
רוצים להוציא החוצה את האמת, אנחנו רוצים את האנרגיות. והעניין הוא שזה מעולה. זה למה, מה שנקרא... יש את כל הפוטנציאל, אבל צריך לדעת איך לעשות את זה בצורה נכונה, איך לבנות את זה בצורה נכונה.
וואו, קודם כל זה מדהים, כי אתה יודע, מרגיש לי פשוט שישר אחרי, שכל הזמן אנחנו היינו במסגרות, קודם כל ביסודי, חטיבה, תיכון, צבא, אז פתאום אנחנו יוצאים לחיים אמיתיים, פתאום אין מסגרת. אז מה אנחנו מחפשים? ישר להיכנס לאיזה מסגרת, ישר לעשות איזשהו משהו, רואים מישהו פותח עסק, ישר מנסים לפתוח עסק. זאת אומרת, אנשים היום, ולא בא לי להכליל, רוב האנשים הצעירים, מחפשים ישר, ישר, ישר את הכסף, בלי לבנות את הבסיס האיתן. אז מה זה הבסיס האיתן הזה, ואיך בכלל כאילו בונים אותו? זאת אומרת, מה בן אדם צעיר צריך להבין כדי לבנות את זה?
אז בתוך הצלחה יש שני פרמטרים עיקריים, את העולם הפנימי שלנו ואת העולם החיצוני שלנו. ופעם אחת אמרתי איזשהו משפט, ואז אמרתי, תיזהרו, אתם צריכים לחפש כמה שיותר קיצורי דרך. ואז הם הבינו את זה לא נכון. כי אמרתי, אתם צריכים לחפש כמה שיותר קיצורי דרך בעולם החיצוני שלכם. סתם לצורך הדוגמה, אתה מוצא איזה מיליארדר משקיע שמשקיע לך בסטארט-אפ או בעסק, והוא מקפיץ אותך קדימה. זה אחלה קיצור דרך. אף אחד לא יגיד לך מה זה. עלך רעיון טוב, בנית תוכנית. אף אחד לא יגיד לך שזה, זה קיצור דרך טוב. אבל קיצור דרך לא טוב, זה לנסות לנהל את המציאות עם אותם הכלים הפנימיים הישנים שיש לך. אז בעולם הפנימי אתה צריך לשאוף למרתון, אתה צריך לשאוף לבנות את עצמך בעולם הפנימי באמת, לפתח את האופי שלך, לחזק אותו, דווקא ללכת לסיטואציות במרכאות קשות, דווקא לבנות אופי שיכול להכיל גם את ההצלחה הזאת, ובחיצוני אתה רוצה לשאוף לכמה שיותר קיצורי דרך, כמובן, חס ושלום, לא וואו. כשאתה פוגע בזכויות של בן אדם, אלא בצורה הנכונה ביותר, ויש גם כאלה שאומרים, גם בחיצוני אתה לא רוצה לעשות קיצורי דרך יותר מדי, כי... וזאת שאלה שאני רוצה להפנות לכולם, זאת שאלה שהעסיקה אותי הרבה זמן. אם היה לכם עכשיו, פה, אתם רואים את הלחצן הזה? אתם לא רואים, אני אעלה אותו לפה. אם היה לכם לחצן, שאם אתם לוחצים, אתם יכולים להשיג כל דבר בחיים שלכם שאתם רוצים. כל דבר. אתם לוחצים, החלומות שלכם, הכסף, הכל, 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 הכל. לוחצים או לא לוחצים? לוחצים או לא לוחצים?
אני כנראה הייתי לוחצת.
כנראה הייתי לוחצת. אז עכשיו, אוקיי.
מודה באשמה.
אז זה בסדר, אני אשאל עכשיו שאלה כזאת. אוקיי, לחצת ואת מקבלת את כל מה שאת רוצה, לא חסר לך שום דבר. זה לא משעמם עכשיו?
משעמם. איפה הסיפור? איפה התחושת מסוגלות שלי שהייתה אמורה להיבנות?
אז הרבה אנשים, בגלל שהם בחוסר, אז החוויה שלהם באה ואומרת, של כולנו, כן? לא ש... זה כולנו חווים, אנחנו כולנו בחוסר תמידי, כי זה החיים. אבל אני ברגע שמבינים את זה, שפתאום יש, רגע, כאילו, כמה אני יכול להיות עם הקוקוס על האש, כאילו, אומרים, אין לי שום בעיה להיות כמה שנה. הנקודה שאני בא ואומר זה שבסופו של דבר אנחנו צריכים להבין, והתפיסה שלנו צריכה להבין, שהחיים עצמם זה לפתור בעיות. החיים עצמם זה לגדול, זה להתפתח, זה מה שנקרא לבנות את בכלל ביהדות, רשום, העולם הזה הוא פרוסדור בפני העולם הבא.
נכון.
שהגענו לפה, זה לא המטרה בכלל, המטרה היא לגדול כדי שאתה תלך לעולם יותר טוב. לא נכנס כל אחד והאמונה שלו, אבל הנקודה היא שאנחנו צריכים לשנות את התפיסה שלנו. אגב, את יודעת מה? עזבו שנייה יהדות ורוחניות. בוא נדבר על הכי פרקטי שיש. יש איזשהו בחור, אני שכחתי את השם שלו, אבל הוא מדבר, הוא נוירו, מה שנקרא, דוקטור לנוירולוגיה, והוא מדבר על זה שאסור לך לרצות את המטרה. אתה חייב לרצות את הדרך. כי אז אתה פוגע בסיפוק של הדופמין שלך, כשאתה משיג אותו, ואתה, מה שנקרא, משיג את הדבר שאותו אתה רוצה, אז אתה מאוד מאוד פוגע במוליכי הדופמין שלך.
וואו.
וזה מוכרח מדעית, כאילו ברמה כזאת.
אז איזה חזק.
כשאתה דווקא רוצה את הדרך, אתה הופך להיות הרבה יותר מאושר בחיים. מוכרח מדעית, מחקרית.
וואו, זה מדהים מה שאתה אומר. גם בתכלס, הדרך זה כל החיים שלנו. כאילו, אנחנו מגיעים למטרה, אוקיי, כמה אנחנו יכולים ליהנות ממנה? לחגוג אותה? יומיים, שלושה, שבוע? אוקיי, יאללה, נקסט. זאת אומרת, רוב החיים אנחנו בכלל בדרך. רוב החיים אנחנו בכלל בעבודה, במשפחה. זאת אומרת, בדרך עצמה אל כל המטרות.
נכון.
לכן באמת חשוב שתפנו שנייה את, את השאלה הזו כלפי עצמכם. האם אני אהיה מאושר רק אחרי שאני אגיע למטרה? או שאני יכול לעשות את הדרך שלי באופן שיגרום לי להיות מאושר? זאת אומרת, לסלול לי את הדרך באופן שהוא מאושר. ומה זה לסלול את הדרך באופן מאושר? אח שלי, הוא בדיוק השתחרר מהצבא. בדיוק, לפני כמעט, לא יודעת, 3-4 חודשים. אבל הוא השתחרר מהצבא, והוא עושה לי, ליאל, אולי אני אלך לדרופשיפינג, אולי אני אלך לזה, ואני כזה, אוקיי, תלך. מה משך אותך אבל? כאילו, לפני שאתה הולך. אבל מה משך אותך לזה? לא יודע מה, למכור וזה, אוקיי, מהמם, זה עושה לך משהו? לא, אבל תראי, מלמדים את זה, יש פה קורסים. אוקיי, אבל למה לא, כאילו... מרגיש לי שאנשים שוכחים קצת את הקריאה הפנימית, את המשמעות, ואין בעיה. דרופשיפינג יכול להצליח, כל דבר שתרצו, כל כסף קל כביכול שמוכרים לכם, אתם באמת יכולים לעשות כסף קל היום. השאלה לכמה זמן זה יחזיק, והשאלה האם תחוו סיפוק מזה. אוקיי? אז אני ממליצה כאילו כן לנסות, וכן להתנסות בדברים.
איזה נקודה, זה נקודה מאוד מאוד חזקה.
ממש, כי כאילו, טוב, אתה יודע...
וזה מסר מאוד חזק שאנשים יכולים לצאת פה מהדבר הזה, כי אני יכול להגיד לך שמי שאין לו את הקריאה הפנימית שקראת לה, גם לא יחזיק. הוא לא יצליח לעשות גם את הכסף. אני רואה את זה. הוא גם לא... כי לא יהיה לו למה... כי זה קשה. בסופו של דבר יהיו דברים מסוימים שאתה תצטרך להתאמץ יותר, ואתה לא תרצה להקריב, כי אין למה.
בדיוק. אז כל מכשול פתאום יטלטל אותו גם, כאילו...
נכון, נכון.
כשיש איזו משמעות... ודרך אגב, כשיש לכם משמעות לגבי משהו, אתם יכולים לספוג את הקשיים. כאילו, הקשיים פתאום, כאילו, זה לא שהם הופכים לקלים, אבל אתם יכולים לספוג אותם כי יש לכם למה. אז לפני שאתם רצים, כאילו, לכל פרסומת שמראים לכם, וזה קטע כזה, כאילו, בעיקר נתפסים על חיילים משוחררים, כי רואים אותם קצת עבודים. בא לי שתספר על הדרך שלך. כאילו, איך הגעת לזה? כל ה... כל הצעירים שלא יודעים בכלל מה האיכויות שלהם, איך אתה גילית את האיכויות והכישרונות שלך?
אני רוצה לחשוב על זה לפני שאני עונה ככה, כי אני חושב שהרבה פעמים אחד המתנות שהיו לי זה שלא היה לי ברירה. למי שלא יודע, אני הייתי חייל בודד, באותה תקופה לא הייתי בקשר עם המשפחה שלי. היום אני בקשר מעולה איתם, אחרי התפתחות פנימית אישית, אז בסופו של דבר זה משפיע. ולא היה לי ברירה, כי אני ראיתי את המקרה של החיים שלי בצורה שבה אמרתי, אני חייב לדאוג לעצמי לעתיד. ואחד הדברים שאפיינו אותי זה שהייתי מאוד מאוד רעב. אז כשהייתי בצבא לצורך הדוגמה, אז לא... ואתם יודעים, אנחנו פה בפתיחות וכו'. אני הייתי בגיבוש רטת 13 ונפצעתי והגעתי לממצדיק מעברים. למי שמכיר את היחידה שהולכים, אם אני לא טועה, גם לסגור אותה בקרוב, כי ממש מחליפים. זאת יחידה שהייתה צריכה לתת גיבוי למגב במעברים. תפקיד מאוד מאוד קשה וסיזיפי. למי שרצה להגיע לסיירות ומגיע ליחידה כזאת, זה משבר לא קטן, נקרא לזה. אבל מרוב שהייתי רעב, לא הסתכלתי על זה בכלל. ופשוט באתי בדרייב מטורף, והצוות שם, המפקדים זיהו את זה, ולקחו אותי להיות מפקד. ושם פיתחתי את היכולת שלי, כי אחד הדברים שאני נולדתי איתם, וזה לא משנה, אתם יכולים לזהות את הדברים שאתם נולדתי איתם, אני נולדתי עם חוש מנהיגות מאוד חזק, וקריזמה מאוד מאוד חזקה. בדיבור בפני קהל, אגב, בצבא היו הזדמנות מדהימות להוציא את זה החוץ, עשיתי הרצאה מול 3,000 איש, ופיקדתי על אלפי חיילים, שעד היום, אגב, חלק מהם מאמנים איתי ביחד, חלק איתי כאילו ממש, אז...
וואו.
ואחד הדברים המהותיים שראיתי זה שדווקא חבר'ה שבאו מרקע של בית טוב, שההורים שלהם קנו להם BMW, ושזה לא דבר רק, אני רואה כאלה שכן משקיעים ומגיעים רחוק, דווקא הם נטו לוותר יותר. וזה שלא היה לי ברירה, זה מאוד חידד אותי, זה מאוד דחף אותי, מה שנקרא, עם הגב לקיר. זאת אחת המתנות שקיבלתי בעצם, שהייתי חייב, מה שנקרא, הייתי מאוד מאוד רעב ובדרייב. ואני חושב שאם הדבר הנוסף שאני רוצה לדבר עליו, זה העניין הזה של כמה אתה רעב, כמה אתה רוצה להצליח. כמה אתה רעב, כמה... אני לא יודע אבל מה לעשות, אבל עדיין, אתה לא צריך לדעת מה לעשות. גם אני, אני זוכר, הייתי הולך לכנסים ראשוניים, כל מיני דברים כדי לשמוע, להתחיל לבנות את הפסיפס הראשוני, ואחר כך הייתי בצבא, אז הבנתי שאני טוב עם אנשים, ואני טוב, מה שנקרא, כאילו התחלתי לחוות את זה על ידי ניסוי וטעייה, והלכתי לקורס מאמנים, אז בזמנו אצל אלון גל, עוד תוך כדי הצבא הייתי משתחרר, הייתי... פעם בשבועיים משתחרר ופעם בשבוע, תלוי, פעם בשבועיים, שבוע, זה תלוי באיזה הכשרה. והייתי הולך ללמוד, והייתי, אני זוכר, הייתי נרדם שם על הכיסא. אבל ידעתי שאני רעב, ידעתי ש... לא, לא, תמיד ידעת מה אתה... לא, לא ידעתי, אני לא ידעתי, אני באמת לא ידעתי כאילו על העניין הזה של שאני טוב בפיננסים, ושיש לי חוש להשקעות, ושיש לי חוש לאנשים. זה דברים שפיתחתי עם הדרך, כי הייתי רעב. סתם לצורך הדוגמה, שוב פעם, אני לא מדבר פה על אמונות מסוימות, אבל אני אתן דוגמה כאילו שאפשר להבין ממנה, זה כמו אבולוציה.
אני מתה על הדוגמאות שלך.
כן, זה כמו אבולוציה, כאילו, העניין הוא שהתפיסה בעצם של איזשהו תא מסוים שגדל וגדל וגדל והפך להיות בעצם בן אדם מאוד מורכב. אנחנו רואים את זה בחיי היום-יום שלנו, אתה עושה איזושהי החלטה מסוימת, אני רוצה לתת יותר מעצמי, רוצה להיות מפקד, רוצה להיות בתפקיד מסוים, ואתה מתפתח ומתפתח ומתפתח, ואתה מתחיל לחדד את הבינה המלאכותית הזאת. ומתוך מתוך הדבר הזה, אחרי שהשתחררתי, היה לי גם עסק של גיוס והשמה אז בזמנו, שעד, העברתי אותו לחבר ילדות שלי, שעד היום הוא עוסק בזה, ובדיוק הוא, ברוך השם, עושה דברים גדולים בתוך העניין הזה.
חזק.
ומה שאני בא להגיד זה שהדרך הייתה יכולה להיות גם שונה ופה ושם, אבל הנה העקרונות המנחים, כי אני טוב ב-X, אתה טוב ב-Y, אתה טוב ביצירתיות, אתה טוב בכל אחד והיכולת שלו, אתה טוב בליצור אינטראקציה עם אנשים או כל דבר כזה או אחר. צריך להיות רעב וצריך להיות בצניות. כי מה קורה היום?
זה חדש.
כן, כי מה קורה היום? למה שאני אעבוד בעבודה הזאת? למה שאני אעשה ככה וככה? למה שאני אתחיל משם? כל ישראלי שאני רוצה להיות מנכ״ל.
נכון.
עכשיו, אין בעיה, אתה פותח, אתה לך תעשה, תכבוש את העולם, הכל טוב. אבל גם המנכ״ל הטוב ביותר, הוא התחיל מה שאני כבר ראיתי את האנשי העסקים הכי גדולים שיש. אני זוכר, ראיתי פעם באיזה בר בירושלים, ראיתי איזה מישהו מנקה את השירותים, אמרתי לו, בואו ושהתחלנו שיחה, אמר לי, אני הבעלים של המקום.
וואו.
אני הבעלים של המקום, ואני מרוויחים יפה. האנשים באים ואומרים, אני אעשה את מה שצריך כדי להצליח. רעבים. ברגע שיש את ההלך רוח הזה, אז אתה לומד, אתה מתפתח, אתה מתרחב, אתה עושה את כל מה שצריך בשביל להגיע למקום הזה, ואתה מוודא גם כן, אתה כנה עם עצמך בצניות כדי לדעת בדיוק את הדברים שנכונים עבורך, ואתה גודל ככה.
וואו, מדהים. אני ממש אהבתי את העניין הזה גם של הענווה. בכללי, הרעב הזה, אני יודעת שלכולם יש את הרעב הזה, במיוחד בדור הזה. כאילו, אין אחד שפתאום אומר, טוב, אני רוצה לעבוד בעבודה שאני לא אוהב, ובא לי להתפשר על החיים שלי, ובא לי לחיות בחיים נורמליים, ולהתפשר על האישה, ולהתפשר על המשפחה, ולהתפשר על כל דבר. בן אדם טבעי לא אומר את זה, אבל מה, המון פעמים פחדים משתקים, עוד מעט נגיע לזה. אבל באמת העניין הזה של הענווה, של להתחיל במשהו אחד, זה מזכיר שאני בכלל, כשהתחלתי עם כל מה שאני עושה היום, זה בכלל התחיל מסטיילינג, ואני זוכרת שאני הייתי צריכה ממש כאילו, בהתחלה להיות עוזרת בהפקה, ולהיות עוזרת של משהו. וכן, היה לי את האגו, וכן, היה לי את מה, כאילו, למה שאני אהיה בה מאחורי הקלעים תמיד, למה שאני תמיד אהיה זה, ואז עברתי לסטיילינג אישי, וממש עשיתי לבנות, סידרתי להן את הארון, ועדיין משהו הרגיש לי, כאילו, אני מממשת איזה פוטנציאל, אבל לא עד הסוף, כאילו, תמיד הרגיש זה, אבל אתם מתגלגלים ומתגלגלים, ומצאתי את עצמי עדיין מאחורי הקלעים בעוד המון דברים, הייתי עוסקת גם בשיווק, ומנהלת לעסקים את התכנים ואת הטיק טוק וזה, ושמתי לב כאילו שתמיד היקום דחק אותי לממש את המתנות שלי, שזה גם נקודה מאוד מאוד חשובה. אתם תמיד תרגישו מתי אתם לא באלימה עם מה שאתם עושים. אתם תרגישו את זה. לכן חשוב להיות מחוברים למה שאתם מרגישים. איך אתם קמים בבוקר, וכן, יש בקרים גרועים, וכן, יש חרה של בקרים לפעמים. אבל איך אתם קמים? האם אתם קמים ואתם מתרגשים מהעשייה שהולכת להיות? האם אתם יכולים להביא את החידושים, את הפאשן שלכם, את התשוקה? דרך אגב, אתה יודע, כשמישהו ממש מדבר על, על הדברים שלו, על התשוקות שלו, רואים את זה. שימו לב, אני ממש בא לי שתשימו לב כשאתם מדברים עם חברים שלכם על מה שאתם רוצים לעשות, שימו לב על הטון דיבור שלכם. שימו לב, כמו עכשיו שאני פתאום נכנסת לאנרגיית אש קצת. שימו לב מה משתנה בטון דיבור, שימו לב מה משתנה בהבעות פנים שלכם. אם אני רואה מישהו שמדבר על החלומות שלו והוא כזה, כן, בא לי לעשות ככה וכן, כזה, כן, זה נראה לי יהיה מגניב. לא נראה לי יהיה מגניב. מה זה נראה לי יהיה מגניב? זה פאקינג החלום שלי, כאילו באמת, סליחה על ה... אבל כאילו, מה זה מגניב? אז באמת מרגישים את זה. וזהו, וזה מסע של גילוי עצמי, אל תפחדו לנסות, אל תפחדו לחקור, אל תפחדו להתנסות. זה יכול להתחיל בגיוס והשמה, ולאט לאט להתפתח לפיננסים, כי אתם לא יודעים לאן זה ייקח אתכם. אתם במסע של גילוי עצמי. ליטרלי, עזבו שנייה טייטלים ועבודה בטוחה לכל החיים. אתם בגילי ה-20 שלכם. תהנו מעצמכם, תחקרו את עצמכם, תנסו כל מיני עבודות, תנסו כל מיני דברים, אל תחפשו ישר את היציבות. מרגיש לי שמחפשים ישר כאילו משהו יציב, יאללה, איזה... לא, זה הזמן דווקא כן להתחיל להתנסות, לחקור, לראות, כאילו באמת, לנסות כל מיני מיומנויות.
לגמרי, בכל העניין של המיומנויות, התשובה היא שצריך כמה שיותר ללמוד ולהרחיב. היה לי איזשהו משפט של אפלטון שעלה לי בזמן שדיברת, שאני מנסה, כאילו אני אדובב אותו במילים שלי, אתה לא תהיה בוס טוב אם לא תהיה משרת טוב.
וואו.
לעניין הזה של הצניעות, ולא לא לפחד, זה, זה, זה ממש ככה לומדים. כן. ככה לומדים בשיטה.
יש לאנשים מישהו עם המילה משרת.
כן, אני משרת.
מה פתאום?
אומרים ש... בני ישראל כולם בני מלכים, אז כל אחד אומר מה, אני?
אני בת של מלך, אני לא צריכה לעבוד. וואו, חזק.
את המקום הזה, כן.
וואו, אז באמת, יאללה, אז הם מגלים את הכישרונות שלהם, הם יוצאים למסע של גילוי עצמי, מנסים כל מיני עבודות, הם מבינים, אוי, אני טוב במחירות, אוי, אני טוב בזה. מתחילים להרוויח כסף, סכומים יפים. מה הלאה? איך הם שומרים על הכסף הזה?
מדהים. אז פה כן צריך יציבות, ואני אסביר. זה מתחבר לפירמידה שדיברנו עליה, אוקיי? ואני אדבר על שלושה סוגי כספים, שיעשו סדר מאוד מאוד לאנשים, כי רוב האנשים חושבים שיש סוג של כסף אחד. מה זאת אומרת? יש כסף אחד. מהחשבון בנק שלי, אני משלם על המחיה, אני משלם על העסק, אני משלם על ההשקעות, אם אני בכלל יודע מה זה השקעות, ויאללה, זה לא נכון. אנשים עשירים, בכל מובן המילה, הם נותנים משמעות לכסף. יש, והצלחתי לפרק אותם בשלושה סוגי כספים. כסף זבל, כסף זהב וכסף יהלום. ואני אסביר. כסף זבל, זה המחיה. אין מה לעשות. מה זה אומר המחיה? זה אומר, אני עכשיו צריך, יש לי רכב, יש לי דירה, אוכל, יש לי הוצאות חודשיות. אני צריך להוציא משכורת אליי כדי לחיות. זה כסף זבל, כי זה בא והולך. כסף בא, כסף הולך. דיברו על כסף. צריך לחיות, אין מה לעשות. אבל זה כסף שגם ככה אני מרוויח והוא הולך, והוא די מאבד לי את המוטיבציה. כי אם אני כל הזמן בכסף זבל, אז זה מוטיבציה שהיא זמנית. זה לא, אני גם לא מרגיש את זה יותר מדי. כאילו עכשיו, פנצ'ר, אני צריך להרבב אותו ביחד עם ההצלחה העסקית שלי, לא כיף. אז זה הכסף זבל. זה בחשבון אחד. חשבון אחד או כל... כן, אתם יודעים, ממש חשבון נפרד לזה. אחרי זה יש כסף זהב. הכסף זהב זה, אני אגיד את ההגדרה המקצועית שנייה, ואז אחר כך נתפלפל. זה קניין רוחני או פיזי, שאני קונה אותו ומוכר אותו ומרוויח עליו איזשהו ארביטראז'. אז ניתן דוגמה לנדלן או עסק או כל דבר כזה או אחר. אני בעסק שלי נותן שירותים, ואז אני נתתי מהזמן, נתתי מה... קניתי דירה ומכרתי אותה, אז קניתי איזשהו שירות פיזי או רוחני, והיה איזשהו ארביטראז', ארביטראז' זה פער בין הערכים, והרווחתי עליו, סתם לצורך הדוגמה, קניתי דירה במיליון, מכרתי אותה במיליון וחצי, זה כסף זהב, זה עסק. היה לי את העסק, עשיתי פודקאסט, עשיתי טה-טה-טה-טה-טה, ובמרכאות איבדתי איזשהו משהו, בין אם זה זמן, בין אם זה מוצר, בין אם זה איזשהו משהו בעצם. אבל הרווחתי בעצם איזשהו סכום מסוים. וזה גם כן חשבון בנק בפני עצמו. זה העסק שלי, זה הפעילות שלי, זה הדברים שאני רוצה. יש סוג של כסף שלישי שרוב האנשים לא יודעים אותו, וזה כסף יעלום. זה קניין רוחני או פיזי, שאני לא מוכר אותו, אני לא משתמש בו, אני משעבד אותו, ואני מקבל עליו הכנסה פסיבית. עוד שנייה אני גם אציין מספר כלשהו. אבל הנקודה היא שאני אף פעם, אבל אף פעם, לא מוכר את הנכסים שלי. אני תמיד תמיד מגדיל אותם ומשעבד אותם שיום יבוא, וההכנסות האלו והנכסים האלה יביאו לי הכנסות פסיביות בעצם. וכאן זה עושה את כל ההבדל. כי רוב האנשים הם מחפשים את העסקת אקזיט, את הכסף זהב, כמה שיותר לשים, לקבל מכה, ואז אני אוכל לבזבז כמה שאני רוצה בלי שזה. לא, למה אמרתי שזה מרתון? כי זה לעשות כסף, לעשות כסף, לעשות כסף, בין אם זה מהמשכורת או בין אם זה זה, ולהכניס לנכסים, להכניס לנכסים, להכניס לנכסים. עד שיום יבוא בעצם והנכסים מכניסים לי מספיק כסף כדי שאני אוכל באמת לקחת צעד אחורה ו... או לקחת צעד קדימה, גם כל אחד האופי שלו בעצם ולעשות את הדברים. ולכל אחד מהם אני מאמין צריך להיות ממש חשבון בנק. למה? כי אם הכל נמצא במקום אחד, ואז לצורך הדוגמה קיבלתי משכורת 10,000, נקי, לצורך הדוגמה, אז 5 הולך למחיה ופה ושם, ואז פתאום קורה לי פאנצ'ר, ואני לא יכול להשקיע או לא יכול כל דבר כזה. אז אני מתבאס, אני אומר, הרווחתי כסף ועכשיו זה הלך לי לפאנצ'ר. ואז המשמעות היא כאילו עבדתי כדי שזה יתבזבז לי על דברים מסוימים. וזה פוגע במוטיבציה, זה פוגע במשמעות של הכסף.
ואתה יכול להוציא מהכסף יעלומי, מה שנקרא, לטובת הפאנצ'ר?
לא.
לא נוגע בזה.
לא נוגע. זה חשבון לעתיד. עכשיו, אם אני עדיין לא במקום יציב, כי אני בעסק או כי אני בכל דבר כזה או אחר, אז לשים סכום קטן. אבל לשים.
אוקיי.
אבל לשים, גם אם זה 50 שקל בחודש, 100 שקל, המטרה שלכם זה להתחיל לראות את זה ולראות את זה ולראות את זה גודל וגודל וגודל וגודל, ואני אספר לכם את הפעם הראשונה שאני חוויתי את זה. בדיוק הייתי חייל משוחרר, הייתי ככה, חיפשתי את ההשקעה הראשונה שלי, ומצאתי חברה שאנחנו עובדים איתה עד היום, יש לנו שם מיליוני שקלים, אנחנו מאוד מאוד מרוצים, באמת שלא ספונסר, שבאמת מלב שלם אני אומר שזאת השקעה טובה, BTB, שזה הלוואות חברתיות לעסקים. והיה להם אז בזמנו איזשהו מחשבון ריבית דריבית. ואני זוכר, היה לי איזשהו סכום של 100,000 שקלים וכמה מאות אלפי שקלים, ורשמתי שם 100,000 שקל. ופתאום ראיתי את זה גודל וגודל וגודל, וזה, אמרתי, בוא נראה עוד כמה שנים כמה יהיה לי. ופתאום שמתי בגיל הפנסיה שלי, אמרתי, יאללה, בוא נראה. אני לא, כאילו, עד באותו הזמן לא אכלתי לבנות את המיינדסט שאני אהיה מיליונר, אבל אמרתי, בוא נראה מתי אני, אם כבר, אם אני לא נוגע ואני לא מוסיף, מתי אני אהיה מיליונר.
וואו.
ופתאום ראיתי שבגיל 67 יהיה לי 2.8 מיליון שקל. ואמרתי, בוא נה, זה הכנסה פסיבית של 15,000 שקל.
וואו.
פתאום אז נפל לי הסימון שזה אפשרי. ואז עלה לי המוטיבציה. מה קורה אם אני שם 5,000 שקל כל חודש מהיום? התחלתי לשים, התחלתי לחשב. בוא נה, בגיל 30.
יואו.
אני יכול להיות בגיל 30 מיליונר לצאת לחופש פיננסי. אז וואו. אבל מה שקרה זה היה גלגל של עוד ועוד ועוד, מתי אני יכול להקדים את זה, אני רוצה לצאת עכשיו.
וואו.
אז המוטיבציה עלתה כי ראיתי את זה מול העיניים.
בדיוק.
וזה עשה את ההבדל.
וואו.
מבינה את
זה? חושבת שבדיוק, אני חושבת שאנשים לא מודעים לזה. לא. כאילו, אני אומרת, רגע, אם זה כזה פשוט, ויש כסף יעלומים, ושמים באמת איזה סכום מסוים, כל חודש.
רגע, מצנצלי, וזה מפריע לי. בוא נשים את זה על מצב טיסה.
אני אומרת, אם זה כזה פשוט, אז איך זה שלא עשו את זה עד עכשיו? כאילו, איך זה שאנשים לא עושים את זה? וכאן נכנס גם אמונות מגבילות, שעוד מעט נדבר על זה.
יאללה.
אבל ממש מרגיש לי שהיית צריך לחוות, לראות את זה, והרי מה, מתי אנחנו מאמינים למשהו? כשאנחנו גם רואים תוצאות בשטח.
כן, כמה דברים. כלל. פה עניין, יש פה הרבה דברים. אחד, זה לא היה את ההשקעה הזאת לפני 10 שנים. זאת השקעה יחסית חדשה בעשור האחרון. שתיים, הבנקים לא רוצים שנדע את זה, כי זה מאוד מאוד משרת אותם, שאנחנו שמים את הכסף בבנק. כי הם לוקחים את הכסף ונותנים את זה למישהו אחר הלוואה, והם מרוויחים על זה את הריבית. לצורך הדוגמה, הבנק זה רק מתווך. הם צריכים שיהיה 10% נזילות, והם יכולים לקחת 9 כפול 9 מהבנק. אז אני אתן לכם דוגמה. אם יש עכשיו 100,000 שקל, אם אני הייתי לא מכיר את BTB ושם 100,000 שקל בפיקדון לשנה, שנה, שנתיים, שלוש, אני הייתי מקבל במקרה הטוב, אז באותו הזמן עם הריבית, 0.011%, 0.0001%, משהו הזוי כזה נמוך, 1, 2, לא יודע מה, כמה, עם הפריים וכו'. ומה שהיה קורה זה שהם היו לוקחים את הכסף, לוקחים מבנק ישראל עוד כפול 9, שזה 900,000 שקל, נותנים את זה משכנתה למישהו, ולוקחים ריבית שלהם בלי קשר לפריים ולצמוד מדד וכל הדברים האלו, 3, 4, 5, 6 אחוז. מ-0, מכלום, פוף, יש מאין, יצרו 6 אחוז על 900,000 שקל. הבנתם על מה, מה, מה אמרתי עכשיו? הבנקים זה מנגנון השליטה. אם הורידים אותי, חבר'ה, אם הורידים אותי, שתדעו שלא התאבדתי, כמו... אתה צריך... רגע.
האליטות שולטים על הבנקים.
רגע. אם הורידים אותי, חבר'ה, שתדעו...
אני אמשיך את המורשת שלך. יואו.
אז הבנקים זה מנגנון השליטה מאוד מאוד חזק, ו-BTB זה ראשי תיבות של BDBank. אז אנחנו הופכים לעשות את מה שהבנקים עושים בעצם.
אוקיי, זה ממש חזק. אוקיי, אז יש B2B. איזה עוד דברים, כאילו? אוקיי, אוקיי, די, אני... זהו,
אני... יאללה, אני חושף הכל, אמרתי, אני חושף
די,
הכל.
די, חושפים הכל. נחסום את בנק ישראל, מי שלא צריך לשמוע את זה, אל תדאג, הכל חסוי.
למחתרת, נעלה בטלגרם. ככה, אז מה שדבר ראשון, רעיונות לכסף יעלום. אני שנייה אדבר על שוק ההון. שוק ההון הוא בעצם מקום שבו מתרחש המסחר. יש שם מניות, יש שם אג"ח, שזה איגרות חוב, יש שם מדדים. בואו נדבר על השלב הראשוני שלכם שהכי חכם. לא איגרות חוב ולא מניות, זה בשלב הראשוני, אלא אם כן למדתם, ואתם חושבים שאתם יודעים כי עשיתם איזשהו קורס, נניח, סבבה, תעשו מה שבא לכם. אבל מדדים זה בעצם מקבץ של מניות, סתם לצורך הדוגמה, משהו שאנחנו מכירים, S&P 500. מה זה? 500 המניות הגדולות בארצות הברית. ומדד זה בעצם מקבץ של מניות. מה שאני יכול לבוא ולהגיד לכם זה שיש מדד שהוא מקבץ את כל המניות שמשחררות דיווידנד. מה זה דיווידנד? מניות דיווידנד זה מניות שהן כבר רווחיות, והן שילמו כבר מס חברות, והשלב הבא במיסוי בחברה בעם זה דיווידנד, והן מושכות כסף הביתה. עכשיו, בגלל שאתה בעלים של חלק מהמניה הזאת, אז אתה יכול למשוך רווח. ויש מדדים שמגיעים ל-10% בשנה, ברוטו, יש מס רווחי הון, אז תורידו 25%, אז 7.5. אז לצורך הדוגמה, אם שמתם 100,000 דולר, אתם חשופים גם לדולר, אז זה יכול לעלות ולרדת, 100,000 שקל, סליחה. אז אתם יכולים לקבל 7,500 שקל בשנה. שזה 500 שקל בערך, משהו כזה, 500 בסביבות הסכום הזה, טיפה יותר. פסיבי. ולשמר את הערך של ה... ולשמר את הערך של ה-100,000 שקל. דבר נוסף, נדלן, גם אפשרות. אבל יש לי רק 100,000 שקל. אם משהו חשוב לכם, אתם יכולים להתאגד שלושה אחים, ובואו קבלו טריק. לקנות גם 300,000 שקל הון עצמי, לקחת כל אחד משכנתה על שליש, וזה גם לא יירשם לכם שיש דירה על שמכם, ואז ככה אתם תוכלו לקנות עוד דירה בהמשך. טריק שאנשים לא יודעים. כן. אם יש שליש דירה, אז אני לא נחשב שיש לי דירה, ואני יכול לקנות עוד אחת. אני מכיר חבר שעשה את זה, יחד עם שתי אחיות שלו. מדהים, חכם, שנון. עוד מקורות הכנסה, שהם קצת יותר, להראות שאפשר גם שם להיות מרוכז, זה מי שאוהב יותר אקסטרים, זה קריפטו. יש USDT, שזה בעצם קריפטו שמגובה לדולר, ושם יש גם כנצועה של 4.5%, 7%, תלוי בדברים. אני לא מדבר על מטבעות, שם צריך יותר להבין, צריך יותר לחקור, אבל אני מדבר על הדולר המגובה שם. זאת אומרת, בעיקרון אתם צריכים איזשהו דבר מסוים שהוא יהיה מגובה לאינפלציה. זאת אומרת, שתמיד הערך יעלה. וכשאתם שמים את הכסף במקום מסוים ונותנים לו לעבוד, חברים, בבקשה מכם, אם יש לכם רעיון, עסק, יזמות שאתם רוצים לעשות, בשביל זה יש את הכסף זהב. תחלקו את הכספים בתוכנית ליווי, אנחנו יודעים איך לחלק גם כן בצורה מדויקת, אבל תחלקו את הכספים בצורה שהיא נכונה, אבל תקדישו, הכסף יעלום גם אם, שוב פעם, חבר'ה, אל תזלזלו גם ב-100 שקל בחודש. אם אני לא יודע איפה אתם נמצאים, 100, 500, 1,000, 2,000, אתם אומרים, זה כסף, אתם משביעים את עצמכם, זה כסף שאני לא נוגע בו. אני לא נוגעת בו. אני שם אותו, ואגב, הייתה לי מאומנת, שהיא ממש היה לה קשה. מה זה, מה זה BTB, מה זה זה? לא, לא סומכת השקעות. אני רוצה פיקדון, אבל נגיד שירה שם בדוי, בסדר? אבל שירה, תקשיבי, יש תשואה יותר גדולה וזה, ופה ושם. האמת, שירה זה באמת השם שלה, אני פשוט לא אגיד את השם משפחה. והיא רצתה פיקדון, והבנתי שבאמת מנטלית היא צריכה לראות את הכסף כדי שייתן לה יותר זה. שמתי לה בפיקדון, כי המנטליות הוא דבר מאוד מאוד חשוב. והיא בעצם, שם הייתה תשואה של 1-2%, היא ראתה את זה וזה נתן לה מוטיבציה, ובסוף היא גם כן הבינה שיש חשיבות, ושמה גם כן במקומות אחרים. אז נגענו וואו. ככה בשלושה ארבעה מקומות שבהם אפשר להתחיל לעשות כסף יעלום, ואני מקווה שזה נתן
לכם... וואו, זה היה מדהים. יש לי המון שאלות בראש.
יאללה. את הנציגה של האנשים.
אני הנציגה. תדע לכם שאני הנציגה המושלמת, כי באמת זה דברים שהם גם לי חדשים. אוקיי, אז יש לנו את גם את ה-B2B, יש לנו גם את ההשקעות. יש, כאילו, אתה ממליץ לקחת איזה קורס מסוים לפני שאנחנו עושים השקעה מסוימת? כי יש אנשים שכזה, אחי, אני משקיע פה, זה עולה לי, זה בטוח. יש דבר כזה בכלל, כאילו, השקעה שהיא יחסית בטוחה, כאילו, איך כן. זה הולך?
יש השקעות שהן בטוחות, וזה בדיוק ההבדל בין כסף יהלום לכסף זהב. השקעות בטוחות זה השקעות שהכלכלה תלויה בהן. אומרים, מה, נשקיע ב... לא יודע מה, כאילו... סוף העולם ייפול, הבורסה טיפול. זה אומר אתם מבינים מה? שזה אומר שהאנושות טיפול כאנושות. אתם נורמליים, כאילו, שאתם מדברים איתי על אפוקליפסה? יכול להיות תהיה אפוקליפסה, אבל אז גם השווי של הכסף לא יהיה שווה משהו. אז אנחנו רוצים השקעות שהכלכלה תלויה בהן. כמו שוק ההון, כמו זה ש... נכון, יש ירידות, אבל תמיד זה מתקן את עצמו. כאילו, אפשר לראות את הגרף של שוק ההון, תמיד בעלייה גם אחרי הירידות של סוף העולם. נדלן וכו' וכו'. המטרה של כסף יהלום זה לא לגעת. הרבה אנשים מתבלבלים, חושבים שהם עושים מסחר בשוק ההון, זה כסף יהלום. זה לא כסף יהלום, זה כסף זהב. זה עוד מקצוע, וכאן אנשים מבלבלים. אני אקח קורס בזה וקורס בזה וקורס בזה, ואני אעשה פה וקריפטו ושוק ההון. זה כמו דוקטור לפילוסופיה, פסיכולוגיה, רופא לב פתוח, רופא... תגיד לי, אתה נורמלי? לא, אתה רוצה להיות מאסטר בדבר אחד.
כן.
הנה, אל תפספסו את הנקודה שלי. אתה רוצה להיות מאסטר בדבר אחד. אתה רוצה להיות מאסטר בדבר אחד, וכל השאר הדברים אתה פסיבי. אז תן למישהו לנהל את התיק השקעות שלך. שים ב-BTB שאתה יכול לשכוח, אתה יכול ללכת לישון הביתה ברגוע, שים פה, שים שם וכו'. ולך תעשה את מה שאתה טוב בו. האם התשואה הכי גדולה היא בעסק שלך? התשובה היא חד משמעית כן, כי אתה צריך גם לקחת משכורת הביתה. אין בעיה. אבל זה, תתעסק במה שאתה טוב בו, תתמקד בחוזקות שלך, וכל השאר פסיבי. שם זה כאילו אתה לא נוגע בזה. זה הרזרבות וואו. שלך, אתה בעצם נותן להם לעבוד לבד.
זה ממש חזק. אוקיי, זה גם לי עשה קצת סדר בראש.
כיף לשמוע.
כן,
זה ממש... נסים להתעסק בהכל. אני אעשה קורס בשוק, כי זה נהיה הנה.
כן.
למה אתה צריך לעשות קורס בשוק ההון?
נכון.
לך תיתן למישהו, תעשה אתה את מה שאתה טוב בו. העסק שלך מכניס יותר משוק ההון. נכון. איזה עבודה, אפרופו על שוק ההון, איזה עבודה אתה הולך אליה? סתם, עשיתי את זה עם חבר, הלכנו לאכול פיצה, ואז אמרתי לו, שאלה לי אליך. אם העובד של הפיצה, הבחור הצעיר, היה הולך לעבודה, ובמקום להרוויח 50 שקל לשעה, הוא היה יכול להפסיד 50 שקל לשעה, הוא היה הולך, הוא אמר לי, מה פתאום? אז למה אתה הולך לעבודה בשוק ההון? כי יש שם את הפוטנציאל, סבבה, אבל זה ממש עבודה, כן, ואם אתה לא לוקח את זה...
זה ממש עבודה.
קורס כליל שאתה הולך, זה לא מספיק.
כן.
אתה יכול להשקיע פסיבי, זה משהו אחר, להשקעה לטווח רחוק, מדדים וכו' על הכיפה. חשוב לי שאנשים יבינו את זה.
כן.
אתה רוצה לעשות את מה שאתה טוב בו, וכל השאר אתה נותן לזה לעבוד חלק.
למסגר את המשפט הזה ממש. יש לי אח שניסה, כאילו, בשוק ההון, ו... והוא היה שם סכומים כאלה בהתחלה וזה, אבל כל היום הוא היה על הפלאפון, כל היום הוא היה על המחשב, ואני כזה...
זה כיף, זה התמכרות.
זה התמכרות בטח.
אתה רואה את הגרפים, אתה וואי, איזה יופי.
זה דופמין שכאילו, זה התמכרות בטח, ואני כאילו אומרת, אבל... ואחר כך הוא קצת, הוא יצא מזה אחרי התקופה, כי הוא הבין שכאילו, אוקיי, מה...
רוצה לשמוע נתון מדהיג?
מה?
90, למעלה מ-95% מהמאומנים שלנו, שאני מדבר על אלפי אנשים, שהתעסקו במסחר בשוק ההון, ואני מגדיר מסחר בשוק ההון, לטווח קצר, הפסידו.
וואו.
למעלה מ-50% מהכסף שהם שמו.
וואו. זה קזינו, זה הימורים לכל דבר. זה ממש
אם
כאילו...
אם הם לא יודעים מה הם עושים, והם לא מקדישים... אגב, יש לי מאמן כן. שהוא מתעסק בשוק ההון, והוא רווחי. הוא יודע וואו. מה הוא עושה. כן.
וואו. אז מהמם. אז בשביל להשיג את הכסף שלכם, אתם לא צריכים... להיות הכלכלנים הכי טובים בעולם, הפיננסטירים הכי טובים בעולם, ללמוד עכשיו מיליון קורסים על שוק ההון, שזה הבנה שגם אני צריכה להקל, כי גם לי כזה תמיד אומרים, אז תעשי קורס, אז תעשי זה. אוקיי, אני רוצה כאילו את הטווח ידע שלי על המצב הפיננסי שלי, הוצאות, הכנסות, כמה לשים כל חודש בצד, דברים כאלה, אבל מעבר לזה, להיכנס לה, זה ממש ללמוד מקצוע.
נכון.
כאילו, זה ממש ללמוד מקצוע חדש.
כן.
אז אני ממש אהבתי את מה שאמרת, ונראה לי שהורדת את הדאגה גם קצת מליבם של אנשים.
את טובה במה שאת עושה. את מרגישה משמעות במה שאת עושה.
את יודעת...
פיטית! אז למה... למה לקחת מהדבר הטוב שאת עושה, מהתשוקה שלך, מהמשמעות שלך, ולשים את זה במשהו אחר? בשביל מה? בשביל כסף?
זה חזק. ממש.
תן למישהו אחר שזאת התשוקה שלו.
לגמרי. תנו לדוד.
אני לא מנהל תיקי השקעות.
כן, כן.
יש לנו אנשים שמנהלים תיקי השקעות.
לצוות שלו.
כן.
מדהים, מדהים, מדהים. אוקיי.
אז המיינדסט הזה מרגיע.
המיינדסט הזה מרגיע.
כסף יהלום. כסף יהלום זה כסף שאני עושה.
יהלומים.
כן, כן. כסף שאני, מה שנקרא, נותן. כסף זהב זה, לך תתפרע. אתה רוצה, אתה רוצה לסחור, אתה רוצה, זה המיין ביזנס שלך. זה התשוקה שלך. זה מה שאתה עושה, זה מה שאתה טוב, משקיע כסף בו, רץ על זה.
וואי, מושלם. אוקיי, עכשיו, מרגיש לי שיש המון רבדים מנטליים בשביל, אני מרגישה שגם לאט לאט נסיים עם זה. יש רבדים מנטליים שצריך לעבור כדי להגיע בכלל למצב של כסף יהלומים, נכון. שאני משקיעה כסף יהלומים, זה להתמודד עם כל מיני אמונות מגבילות של אני לא ראוי, למה שאני אשקיע בעצמי ככה, כאילו בתת מודע, כן? בן אדם לא סתם אומר את זה לעצמו.
נגעת בנקודה
כאילו,
טובה, כן, נכון.
עם איזה פחדים באים אליך, ואיך אתם מתמודדים עם זה? כי על פניו אתה אומר, אבל תראי, באופן הכי פרקטי, כולה 50 שקל בחודש, 100 שקל, מה אכפת לך?
את? דקרת את הנקודה. את דקרת את הנקודה, אני לא צוחק, כי זה הדבר, על פניו, כמו שאת אומרת, זה הדבר הכי פשוט שיש. מה הבעיה? שים 500, אנחנו מראים באיזשהו גרף, שאם שמים 500 שקל כל חודש, נהיים מיליונרים, תוך, לא יודע, כמות מסוימת של שנים. אז למה אף אחד לא עושה את זה? והנה העניין, שלפעמים החוסר סובלנות הזה, זה כמו הקיצה של יתוש. ואומרים לך, אל תגרד. אתה מת לגרד, אתה לא יכול. הם רואים את ה-100,000 שקל ומגרד להם בגוף. אתה תקרה, אומר, אתה ראית את אבא שלך, אתה ראית את אמא שלך מתקשים עם כסף, לא יכול להיות לך כסף, אתה לא יכול להיות בשפע כלכלי. תוציא את זה. גם אם זה נראה להם, וזה פה אגב, בוא ניקח את הדוגמה של המסחר בשוק ההון, אם כבר התלבשנו על זה. המסחר בשוק ההון זאת הדרך הכי טובה של אנשים, ואמרתי את המשפט הזה פעם ו... זה ממש, זה הרגיש לי נכון, אני חושב שזה באמת הצלת נפשות להגיד את זה. הרבה פעמים שוק ההון זאת דרך של אנשים לאמת את מה שתת ההכרה שלהם רוצה להוציא החוצה. זה פשוט הדרך הכי כיפית והכי טובה, סוג של קזינו, כמו שאת אומרת, לאבד את ההון העצמי. והם לא מבינים את העומקים של הרובד של התת הכרה, של הנזק שהם מנסים לעשות לעצמם. אנשים צריכים לפחד. שאת, אם היינו יודעים את ההשפעות של העולם הפנימי שלנו, לפעמים אנחנו מפחדים מכלב או איזושהי חיה מסוימת שאנחנו מטיילים בטבע, תכלס אנחנו צריכים לפחד הרבה יותר מהשדים שיש לנו בתוך הראש. זה הדבר הכי פיזי וקשה שיש. ובעולם הפיננסי, 99% מהאנשים בעולם, האינטרס שלהם זה שאתה תאבד את ההון העצמי שלך. ואמירות ודברים ופרסומות, אז אתה כאילו כשאתה מתחיל רק את החיים שלך, אתה ב-99.1 ברמה כזאת של ניצוח של הדבר הזה. אז למה אפרופו אני אומר את ה-50 ואת ה-100 כדי, בכוח, בחווה, אני זוכר, אני אמרתי לעצמי כשאני השתחררתי, דוד, אתה טיפש. אמרתי, אתה לא חכם. אתה ראית, חווית הרבה מאוד אנשים שניסו, ואתה לא יותר טוב מהם. וזה בדיוק על העניין הזה של הצניעות שדיברתי.
וואו.
אז אתה תחסוך 100, ואני בתור חייל בודד, חבר'ה. אני אומר, היה לי שכירות לשלם, אוכל. כמה משכורת חייל בודד מקבל? 3,000 שקל?
וואו.
וחסכתי כסף מחייל בודד. אמרתי, 100 שקל, 200 שקל, אני אשים, והשתחררתי עם הרבה, עבדתי גם כן בחופשים, וזה העניין של המאסטר דה בייסיק, של הבניין של הפירמידה הזאת. אם התחלתי כל כך חזק, ואני זוכר בתחנה המרכזית, בחיילים, כולם אוכלים, שווארמות, כולם זה, ואתה לא אוכל. אני הבטחתי לעצמי שאני לא אוכל, לא אוכל. זה צורך הדוגמה, כל אחד והבחירה שלו, כן?
זה ממש בחירה לא פשוטה.
אבל זה בנה את הנוירונים שעד היום הם בעצם היו החזקים שהובילו בעצם להצלחה הזאת. זה הפירמידה הזאת.
וואו, זה הדברים הקטנים על פניו, הקטנים, אבל זה התמודדות עם שדים ענקים, אבל הקטנים שבונים לך את כל היכולת להכיל את ההצלחה שיש לך עכשיו. את כל היכולת להכיל בכלל את ה... להתמודד עם כזאת כמות כסף, להתמודד בכלל עם לנהל כאלה פרויקטים. זאת אומרת, המשמעת העצמית
בדיוק.
שפיתחת אז, והיכולת לומר לא להסחות דעת קטנות, והיכולת, למרות ה-3,000 שקלים שאתה מקבל בתור חייל בודד, לשים בכל זאת 100 שקל בצד, 200 שקל בצד בחודש. כאילו, זה לא פשוט. אבל רגע, זה יכול ללכת על סיגריות, אבל רגע, זה יכול ללכת על זה, אבל שנייה, זה, אבל יש את זה. ווואו, זה פשוט מדהים אותי. כאילו, אני מוקסמת, באמת.
איזה כיף לשמוע. את יודעת, אני אתן את הדוגמה הזאת גם כן. בתור מפקד, הרבה מהחיילים היו שואלים את המפקדים, למה אי אפשר לזוז, לדוגמה בחטא, בשבועות הראשונים שהם מתגייסים. והמפקדים לא ידעו מה לענות להם. הם מגרד לי מה, אני לא יכול לגרד, לצורך הדבר, אני צריך לבקש עכשיו אישור כדי להתגרד, כל מיני דברים כאלו, כל מיני דברים של משמעת. ואמרתי, פעם אחת תפסתי אותם ככה לחטא והסברתי להם. אתם צריכים להבין שלא מעניין אותי אם תתגרדו או לא. אני רוצה שתבינו שזה משהו הרבה יותר עמוק מזה. כשאתם לא מתגרדים לצורך הדוגמה, יש לכם קול בראש שאומר לכם תגרד, תגרד, תגרד. נכון? זה בדיוק הקול הקטן שיכול לגדול להיות קול גדול של תוותר. תוותר. תוותר, תוותר. מבין? זה בדיוק אותו הקול הזה שמגרד. הוא רוצה שתוותר. אני לא האויב שלכם. הקול הזה בראש הוא האויב שלכם. וכשאמרתי את זה, כאילו, צריך לראות את הם כאילו... היו באקסטאזה, כאילו, כאילו הם הבינו אותה, פתאום לא הפכתי להיות האויב, פתאום הפכתי להיות זה שנותן להם משמעות.
וואו.
וזה אותו הדבר בעניין הזה. אומרים, נו מה, 3,100 שקל עשה אותך עשיר. זה לא העניין של עשה אותך עשיר, זה העניין, אפרופו של העולם הפנימי, אתה לא מחפש קיצורי דרך. כי זה נראה לך דבר קטן, 100 שקל? אחר כך תראה בדברים הגדולים, איזה משמעות ענקית ועוצמתית זה יהיה. היום אנשים, עד היום אני מקבל הודעות. וואו, איזה יופי, אני זוכר אותך בתור חייל בודד, זה פה ושם, נכון. החלטות קטנות הופכות אותך לאדם גדול.
וואו, זה חזק. אז באמת, היכולת הזו להתייחס ל-100 שקל ברצינות, זה מה שחשוב. אני חושבת שבסופו של דבר, כאילו, לאנשים אנחנו מקבלים... את אותם סכומים, כל אחד, אתה יודע, 20,000, 30,000, 40, 100, 200, זה לא משנה מה. השאלה מה עושים עם אותם סכומים ואיך מתייחסים, כי אני חושבת שלי באיזשהו מקום, גם לי על האגו של, טוב, אז היום אני לוקחת 1,000 שקל בפגישה, והיום זה, אז מה, אני אוריד עכשיו, אני אעשה מבצע, וכאילו זה, וכאילו אני מתחילה להתייחס על זה כאילו כדברים כאלה מינורים כאלה, קטנטנים. לא, כאילו, זה ממש גם סוג של גם סכין לשנייה של לא. זה משמעותי. ה-100 שקל שאת מוציאה עכשיו על לאכול, משמעותי. כאילו, זאת אומרת, להתייחס יותר גם בכובד ראש לכסף, כי לאן כסף רוצה לגשת? הוא רוצה לגשת לאדם שמתייחס אליו בכבוד.
וואו.
כאילו, ממש, אם נכון. הייתי כסף, איפה הייתי רוצה להיות עכשיו? באיזה
יפה.
כיס?
יפה, אהבתי, אהבתי.
באיזה כיס?
אהבתי.
זה ממש מערכת יחסים, בתכלס.
נכון, יפה, אהבתי
מאוד. וואו. אז ממש גם לי, גם לי הנחתת פה פצצה, וגם לי עוד יש מה ללמוד על הענבה הזו כשזה מגיע לכסף. ותמיד, תמיד להתייחס, תמיד, כאילו, לזכור שגם 100 שקל יכולים להכפיל את עצמם, ומעבר לזה, כשאתה, אני מאוד, אני הייתי רק צריכה שנייה את הפרקטיקה, להבין איך אני עושה, איפה אני משקיעה, אבל לגמרי אחרי הפודקאסט הזה אני הולכת להתחיל להתעמק בזה יותר. היכולת להשקיע שנייה במשהו, עכשיו לא משנה, גם אם זה השקעות שהן כסף יעלום, וגם אם זה השקעה בעסק שלך, זה שולח החלטת מודע שלך ממש מסר של, אתה שווה את ההשקעה הזו. כאילו, אני ראוי. אני ראוי להשקיע בעצמי. אני ראוי לשים כסף על משהו שיניב לי תשואה בעתיד, אני מגיע לי. זאת אומרת, לפני שאני משלם את כל ההוצאות של החודש, של הספקים וזה וזה, לפני זה, מגיע לי להשקיע בעצמי, בעסק שלי, בעתיד שלי. אז זה ממש סוג של פעולה של אהבה עצמית מבחינתי, כשאתה עושה
מדויק,
את זה.
מדויק, נכון. מדויק. ולא חייב לקפוץ ישר מעל הזה. שוב, אתה יכול לאהוב את עצמך, אם אתה עדיין לא הגעת לרמז, שלב, 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 שלב. ואני אומר לכם כבר עכשיו, למי ששומע את הפ... זה יגרד לכם. אתם תראו את הכסף שם ופתאום, יאללה, אני רוצה רכב.
וואו.
יאללה, אני רוצה חופשה. אבל יש את הכסף, מה? אבל זה כסף שהמטרה שלו היא להכנסה פסיבית. מה שאתם יכולים לעשות, אגב, כל המנטורים הגדולים אומרים את זה, מה שאתם יכולים לעשות זה את ההכנסות הפסיביות מהם לחסוך. איזה כיף,
זה ממש מטורף, וואו.
איזה ממלא זה שאתה מה... יש מה... אני זוכר את השקל הראשון שעשיתי כהכנסה פסיבית. אתה אומר לי שאני יכול לשבת ולא לעשות כלום ולהרוויח כסף? זה תענוג.
וואו, זה תענוג ברמות.
ואני מאחל לכולם לחוות את זה.
זה מדהים. איזה עוד דרכים אתה יכול לתת להם להכנסות פסיביות?
יש המון, את יודעת, בדיוק לפני שהתחלנו את הפודקאסט, גם כן שוחחנו על העניין של הכסף זהב בעסק. זה יכול להיות הקמת נכס דיגיטלי של להפוך להיות באמת משפיענים בתוך הרשת החברתית, להעלות תוכן. זה יכול להיות שיווק שותפים. היום בכל דבר, אני עוד שנייה אתן לכם דוגמה לאיזושהי השקעה שיש בארצות הברית, אבל בכל דבר יש הזדמנות עסקית. האמריקאים מומחים בזה, הקפיטליסטים האלה. מה, הם סוחרים בכל דבר. בכל דבר. ברמת ה... אם יש... בארצות הברית יש לך מכסות לזיהום אוויר. הם מוכרים אחד לשני את המכסות ברמה כזאת. ביטוח חיים. אם יש למישהו ביטוח חיים, הוא בן 60, מגיעה אליו חברה, אומרת לו, אנחנו נביא לך 300 אלף דולר, תמכור לנו את הכיסוי חיים שלך של מיליון דולר, ואנחנו נשלם לך קצבה כל חודש. אל תחכה שתמוד, בשביל מה? בוא תהנה מזה עכשיו, אל תביא לילדים שלך. נביא לך 300 אלף דולר, אנחנו כשאתה חס ושלום תמוד, בין אם זה יהיה עוד שנה, 5, 10, אנחנו נספוג את זה ונקבל את המיליון דולר כאשר זה יקרה. אתה רוצה? והם עושים מזה המון המון כסף. יש קרן של השקעות בדבר הזה. היום אפשר להשקיע, אם את רוצה, את יכולה ללכת להשקיע בקרן כזאת. אז כל דבר שאתם רק רוצים, יש דרך לעשות.
אבל זה קודם כל להיות אקטיביים.
קודם כל להיות אקטיביים, להתעניין. אני חייב לציין שאני מאוד מאוד מעודד אנשים, גם אם אתם שכירים, ואני אגב מאוד מכבד אנשים שהם בתוך היציבות שלהם, ולעשות את זה בצורה מסודרת והכל. יש אנשים, לא כל אחד יש לו את האופי באמת של ללכת, להתפרע וזה, ומרגיש, זה טוב גם שיש את היציבות והכל, חשוב להרגיש באמת את הקריאה הפנימית שמה. ואחד הדברים המרכזיים שיכולים לגרום לאפקטיביות, זה לפתוח עוסק פתור. גם אם אתה שכיר. למה? כי אז יש לך הוצאות, אתה יכול לעשות את ההשקעות שלך דרך זה, ולגרום להרבה יותר קיזוז מס כשאתה עושה את זה. זאת אומרת, לפתוח איזה עסק לשיווק או להשקעות או כל דבר כזה או אחר, ודרך זה בעצם לעשות הרבה מאוד הוצאות מוכרות שיש לך.
נייס.
כן. אז לצורך הדוגמה, אם אתה עובד ואתה מרוויח 12,000 שקל ברוטו ואתה מקבל 9 נטו, אז אתה משלם הרבה מיסים. אז אתה פותח עוסק פטור, ודרך שם אתה מלביש את ההוצאות שלך על החשמל, מים, גז של הבית, או הוצאות של העסק וכל דבר כזה או אחר. ואתה יכול להגיע למצב שאתה מקבל החזר מס מהשכיר. אף אחד לא יודע את זה ואף אחד לא עושה את זה היום, ואני יותר מדי מפרסם את זה, אבל אני מפרגן. באמת, אנחנו בין הראשונים שעשינו את זה וגרמנו לאפקטיביות יותר גבוהה.
וואו.
כי בן אדם בעצם בסייל הסלינג, אני קורא לזה, בעסק הצדדי שלו התחיל לעשות את זה, ואז הוא גרם לאפקטיביות הרבה יותר גבוהה, כי לצורך הדוגמה, הוא פתאום עשה איזושהי יזמות, הקים אתר, ושילם כסף לבונים ופה ושם, והאתר הזה מכניס לו הרבה הכנסות פסיביות, כי הוא מוכר לידים לבעל עסק. לצורך הדוגמה, זה ההכנסה הפסיביות שלו, אבל בשביל להקים את האתר עלה לו 30,000 שקל. אז 30,000 שקל האלו התקזזו לו מתוך המשכורת שלו כשכיר, והוא קיבל החזר מס.
וואו. איזה חזק, יואו. אז אין לכם תירוץ. כאילו, דע, אין לכם תירוץ עכשיו, זהו.
אין תירוץ, כי אנחנו גם עושים את הליווי הזה, החל מ... יש גם ליווי ממש מיני קטן, שאנשים יחוו ב-100 שקל, שתביני, ו-300 שקל, ותלוי בעסק ותלוי בבן אדם ובפעילות שלו, אבל סכומים שכאילו בן אדם... אי אפשר, אין לו עוד תירוצים לא לעשות כן. את זה, ברמה
וואו.
כזאת.
אז במקום לקנות חולצה בזרה, בוא נניח,
אפשר להגיע למנהל פיננסי.
בדיוק. אז באמת, דוד, קודם כל יש לך איזה מסר אחרון ככה לסיכום.
וואלה, כן, וזה משהו שמאוד מאוד מתחבר לי למה קורה אם הייתי חוזר אחורה. לא הייתי מפחד לעשות דברים ביותר גדול. להיות יותר רעב. כאילו בענק, כל החששות, החוסר ביטחון, גם נפוליאון ליל מדבר על זה בחשוב התעשר, הוא אומר שרוב הדברים לא קורים בגלל חוסר ביטחון עצמי. וגם האנשים הגדולים שהצליחו לעשות משהו, תאמינו לי, אנחנו עדיין במרכאות, מה זה במרכאות? עדיין חסרי ביטחון, כאילו, כי אנחנו יכולים לעשות יותר. אז לשאוף יותר, לעשות יותר, כי אנחנו לא יכולים לשנות 5 שנים אחורה, אבל אנחנו יכולים לשנות 5 שנים קדימה.
אהבתי.
וזה מסר בשבילי, שאני חושב שהוא לגמרי רלוונטי לכולם.
וואו, חזק. דוד, תקשיב, ממש נעמת לי.
איזה כיף, גם את נעמת לי.
איזה שיחה, וואו. אני הולכת לכתוב את כל התובנות אחר כך, ובאמת בא לי שתאזינו לפרק הזה שוב ושוב ושוב, כי מרגיש לי שממש צריך להטמיע אותו עד הסוף. איפה אפשר למצוא אותך?
איזה כיף. בעיקרון אפשר לרשום באנגלית דוד אליהו חיימי, ולראות שם את האינסטגרם, ולראות שם את האתר, גם כן אינסוף פיננסים, אתר בגוגל או אינסטגרם, ואפשר גם כן לשלוח לי הודעה, בכיף לפרטי, 058-747-5556. אני עונה, אני נעים. אתם יכולים להרגיש בנוח.
אתם כבר הרגשתם במהלך השיחה.
לגמרי, אתם יכולים להרגיש בנוח, אני פה לכל דבר.
איזה כיף, איזה כיף. אני שמה לכם גם לינקים לעמודים שלו. וזהו, אז עד כאן היה פרק על איך להתנהל פיננסית נכון, כשאתם צעירים, כשאתם לא יודעים מה אתם עושים בחיים, כשאין לכם כיוון, ואשכרה להשיג חופש כלכלי, להתחיל ליצור את הביטחון. זה לא ישמע כזה ארוך כשאני אכתוב את זה, אל תדאגו. נתראה בפרק הבא.
נתראה בפרק הבא.